במדרש קהלת מובא מעשה מקורו בתנא דבי אליהו זוטא. אמרו תלמידיו לרבי אליעזר, האח נעשה תשובה ונחיה. הרי ידוע שהכל תלוי בתשובה, וגם המשיח שלא בא עדיין צריך לבוא רק על ידי תשובה. כי כלו כל הקיצים, הגמרא אומרת בסנהדרין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אז שאלו את רבי אליעזר, האח נעשה תשובה ונחיה? ענה להם, יענך אדוני ביום צרה יסגבך השם אלוהי יעקב. מה פירוש? אמר להם, דוד היה יודע, דוד המלך, שבית המקדש עתיד להיחרב, אפילו שהוא עדיין לא בנה אותו. הוא הכין את אבניו ואת עציו, את כל מה שהיה צריך. כמורה אומרת שדוד היה חוסך מהאוכל שלו כל יום ויום. לא ראינו שדוד עשה סעודות. שלמה המלך היה עושה סעודות גדולות. דוד המלך מה? אומרת הגמרא, היה חוסך מכספו, מכין אבנים, כסף, זהב, בשביל בית המקדש. ככה היה אומר, עד אבוא אל מקדש האל, אבינה לאחריתם. והוא בנה את היסודות. והוא בנה כותל המערבי. לכן כותל המערבי לא נחרב לעולם. אבל לא זכה שהוא יבנה את בית המקדש עד שבא שלמה בנו. והוא הכין לו. דוד המלך היה יודע ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב והקורבנות בטלות. הוא היה דואג מה יהיה עם עם ישראל אחרי החורבן, מה יהיה, מי, איך יתקיימו. בשלמה בזמן בית המקדש יש קורבנות שמחפרות, יש מזבח שמחפר, עבודה, שולחן, מנורה ועוד, ואפילו הבגדים של הכהן מחפרים. מה יהיה אחר כך? עמד ואמר את התפילה הזאת, יענך השם ביום צרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשהצרות באות בעוונותיהם, יעמדו ישראל לפני באגודה אחת להתוודו, ויאמרו לפני סדר סליחה כזה, ואני מוחל להם. מה זה כזה? סדר סליחה, שימו לב מה כתוב פה. סדר של סליחות. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. אמר רבי יוחנן, מלמד שירד הקדוש ברוך הוא מערפל שלו כשליח ציבור בתליתו, וגילה לו למשה סדר סליחות. הוא מעלה של הסליחות בימים האלה בפרט, כיוון שבימים האלה משה רבנו עלה למרום והתפלל 40 יום, והתפלל השם בעדכם ולא אבא השם להשמיד אתכם, ככה אומר משה. אז מכאן ראינו שכל סדר הסליחות מסודר על ידי משה רבנו מפי הקדוש ברוך הוא. והאמת שבסדר הסליחות צריך להתבונן, יש כמה דברים מאוד נפלאים. ידוע הוא שהזוהר הזהיר בהרבה מקומות שאי אפשר לבקש על ביאת המשיח ועל הגאולה ללא מעשים טובים וללא תשובה. כלומר, אי אפשר לבוא סתם בחינם, לבוא ולצעוק ולבקש. זה לא רק דברי הזוהר, זה דברי הגמרא למעשה מסכת כתובות. הגמרא במסכת כתובות כותבת על שלוש שבועות שנאמרו בשיר השירים, שבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעלות השדה, אם תעירו ואם תעוררו, ומה תעירו ומה תעוררו. שלוש שבועות הללו למה? שביע את ישראל שלא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות ולא יתחקו את הקץ. השיר מסביר שלא יבקשו על המשיח כשאינם ראויים לבקש, ואז חס ושלום לא רק שלא יבוא, אלא יבוא חס ושלום לא יבוא ולא יהיה גזרות קשות ורעות. זה אמרו מה שהיה בגזרות תח ותת, שנת תף ח' ותף ת', לפני 360 שנה. הן גזרות נוראות. בפולניה ובאירופה המזרחית נהרסו קהילות שלמות, חרבו והעלו אותם על המוקד, צרפו אותם, בתי הכנסת, הספרים, הכל. הסיבה הייתה, כיוון שהם ביקשו משיח, ראו בזוהר כתוב, בשנת היובל הזאת, זאת גנטריה תח, תשובו איש אל אחוזתו. אז אמרו יבוא משיח, ביקשו משיח סתם כך, בלי לתקן מעשים, בלי לתקן תקנות, ובלי לגדור גדרות, ואז להפך. באה עליהם רעה קשה מאוד, כך כתבו השח ועוד, רבי שמשון אוסטרפולי עצמו נהרג באותה גזרה, וכך הוא אמר, סדר הסליחות שסידרו לנו, תראו, כל סדר הסליחות מסודר בחוכמה ובאמנות עצומה מאוד. סליחות מתחילות בתחנונים, מצב קשה של הגלות, שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער, מקווים משועתך אבות ובנים, העניים והאביונים, הרי זה מלך יושב על כיסא רחמים, לא אומרים לקדוש ברוך הוא מה לעשות, אבל מתארים את שפל מצבנו העגום שאנחנו נמצאים בגלות קשה. ואחרי זה אומרים ויעבור, אחרי ויעבור מה בא? רחמנה, בקשים רחמים. ודאי שיש גם סודות במילה רחמנה, כך מביא רבנו הארי, שם נרמז שמו של ממתי צר הפנים. וגם רחמנה רש חת עם תריה יצחק, שהוא עומד מבקש עלינו רחמים, ונשאר מנה מנון א' עם תריה הוויה אדנות. אז כל זה סודות עמוקים מאוד, ויוצא ביחד 299 רחמנה, 208 ועוד 91, 299. שם רמוז גם המלאך ממתת, רמוז שם. אז אומר, רחמנה התקרבן כימד אברהם רחימה, כאצל עוטד שלמה מלכה, חיסופי הפי נתן אל מקרה כמך, כל הזמן בקשים רחמים, מעוררים רחמים. ואחרי זה אומרים את הקטעים שסידרו לנו אנשי כנסת הגדולה, אנשי אמונה עבדו ובאים בכוח מעשיהם, זה כמו קינה על הגלות הקשה, זורחים אף ולחשם, הם מעצרו בשבי העם. אחרי זה מתארים את המצב של הגלות, אמרנו מראות, השש כוחנו מצרות. אחרי זה אלוקינו ואלוקי אבותינו, זה תחנונים, אל תעש עמנו קלה, תוכל זה לדיחה במשפט. אחרי כל זה, עשמנו מכל העם, עשמנו מכל גוי, ואז אומרים את הוידוי, הנה זה, זה התשובה. עיקר התשובה, צריך לדעת שעיקר הסליחות זה אמירת הוידוי. כל זה זה היה הכנה וחימום, לעורר רחמים ולעורר את הזעקה ואת החימום שבלב בשביל להגיד את הוידוי, וזה עיקר החרטה. לכן שם בוידוי צריך שאדם יוריד דמעות ויקבל על עצמו שיותר וישוב לחטא. משכתב הרמב״ם שיש שלוש תנאים בתשובה, והם וידוי עזיבת החטא וקבלה להבא. אחרי זה אפשר לבקש. באמת מה בא אחרי זה? תראה, רק אחרי הוידוי אומרים שמה ישראל מייחדים את שמו, השם הוא אלוקים והשם מלך, ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו ועל העולם כולו. אחרי זה רק מתחילים לבקש, אלוהינו ואלוהינו שבשמיים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ורצון. לפני זה לא אמרנו את זה, שמע קולנו, קבל תפילתנו ורצון. אל תאבדנו באורך גלותנו, אבד כל הקמים עלינו לרעה, בריתך זכור ואל תשכחנו, וכן זה הדרך, קרב לנו קץ הגאולה. פתאום מזכירים את המשיח, לפני זה לא ביקשו. למה? כי עדיין יש לנו עוונות, איך אני אבקש שיש לי מעשים לא טובים? אבל כשעזבתי את המעשים הלא טובים וביקשתי כפרה עליהם והתוודאתי עליהם ואיחדתי את שמו של השם והמלכתי אותו עליי וקיבלתי עליי לא לשוב לחסלה עוד, עכשיו אני מבקש, ריבונו של העולם, תשלח גאולה. קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך, ואז אחרי זה עננו, וכל העננו וכל מה שאנחנו מבקשים שם, ואדון הסליחות. ואז מתחילים הבקשות העיקריות של הסליחות. וכל כך למה? מפני שהזוהר אמר שזה מסוכן מאוד. רבי עקיבא בגמרא אומר במסכת סנהדרין, אם היה רואה איזה שניים תלמידים מדברים ביניהם, מה אתם מדברים? אומרים לו, אנחנו מדברים על נביאת המשיח. היה אומר, במטותה מנייך ולא תרחקונה, בבקשה מכם אל תרחיקו אותו. למה? שאם אתם מזכירים משיח בלי מעשים טובים, הוא מתרחק. לא רק שלא יתקרב, אלא מתרחק. אז מכאן זה הרמז, זה הסדר, שיש סדר בסליחות. שלא להפוך את הסדר, אלא זהו הסדר. כמו שכותב רבנו יונה, בן יונה כותב שיזכור את החטא, זה התנאי הראשון. התנאי השני, שידע את עוונותיו. פעמים הוא לא ידע שיש לו עוונות, הוא חושב את עצמו צדיק גמור. אלא ידע את עוונותיו. יבדוק מה לא בסדר אצלו, גם המצוות שהוא מקיים אותן, חסרות, יש בהם חורים, יש בהם נזקים, יש בהם סדקים, צריך לבדוק. ואחרי שידע את עוונותיו ויקנע, יקבל עליו תנאי שלישי, גדרים וסייגים בכל מיני דרכים איך להיזהר להבא. אומר, וזה דומה לחולה. עכשיו בא חולה אצל הרופא, הרופא שאל אותו, מה כואב לך? כל כמה זמן זה? מאימתי זה התחיל? האם זה תורשה? מה היה אביך במצב הזה? אמא שלך, מישהו במשפחה סבל מדבר דומה? מתחיל לחקור אותו, לדרוס אותו. אחרי זה מזהיר אותו מאיזה דרכים לא טובים, ממאכלים מקולקלים, או מהנהגות לא נכונות, אחר כך נותן לו תרופה. אבל אם הוא ימשיך באותם דרכים מקולקלים, ובאותם הנהגות לא טובות, ואותם מאכלים רעים, ויקח את התרופה, מה יעשור? ייקח מעט תרופות, ילך לבתי חולים, מקומות שיש שם חולאים מדבקים, וידבק בכולם, ויגיד, לקחתי תרופה, מה זה יעזור לו? ימות מיד. אומר אותו דבר, אומר רבינו יונה, כך זה עם המעשה של הסליחות והרחמים. אבל נשים נגד העניין מה שכתב תנא דבי אליהו, שרבי אליעזר אמר לתלמידיו, אמר להם שדוד ידע שבית המקדש עתיד בהיחרב, אמר שהצרות באות יעמדו לפניי באגודה אחת ויתוודו ויעמדו לפניי את הסדר הזה. מה היה הסדר? שירד הקדוש ברוך הוא והתעטף כשליח ציבור. נמצא שבאמת השליח ציבור הוא הכי חשוב בסליחות, הוא הכי חשוב בימים נוראים. ודוע שכל הפוסקים, כל הפוסקים ולא יוצא מן הכלל, כתבו שצריך האמת להיזהר כל השנה שהשליח ציבור יהיה אלוקים, ושיהיה תנאים מיוחדים מי זה יכול להיות שליח ציבור. אבל גם אם במשך השנה לא כל כך נזהרים בימים הנוראים ובסליחות, צריך זהירות. ולכן זה טעות, אחת הטעויות שבסליחות מביאים איזה ילד, נער, לפעמים מביאים איזה זמר, או חלילה וחס איזה ליצן ששר בכל מיני אירועים ויש לו קול, מעלים אותו ולא יודעים שמפעילים את כל הקהל. ואני אקרא לכם קצת מה הפוסקים כותבים בעניין זה, שזה ייכנס לנו לתוך הראש, שכל אחד מאיתנו גם יכין את עצמו איפה להתפלל בראש השנה, איפה להתפלל ביום הכיפורים, ואיפה ללכת לומר סליחות. הגאון הבית חדש, כבר הסברתי לכם מי היה הבית חדש, היה דור אחרי מרן רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו כתב בית יוסף, על הטור בא הגאון רבי יואל סירקיש, היה איש קדוש ונורא, כתב את ספרו בית חדש. כבר העיד עליו הרב מגלי עמוקות, שהיה תלמיד של הארי, שבפטירתו לא היה לו שום עוון. הוא ראה אותו איך שמעלים אותו לגן עדן, ועקבו אותו רגע אחת לפני הכניסה לגן עדן בכלל עבירה אחת שקרתה ושזה לא הוא עשה. שיום אחד היה יום חורף, הרב היה סובל מאוד מהקור, והיה לבוש בגד פרווה שעשוי מעור של דוב, ויצא מבית הכנסת ועבר בסמטה של השוק, ועמד שם גוי אחד שהייתה לו עגלה רתומה לשור וחמור. זה איסור דאורייתא, לא תחרוש לשור וחמור יחדיו. והשור ראה את הרב מרחוק מגיע מהפינה עם המעיל הפרווה, הוא פחד, חשב אולי איזה דוב בא לפניו, ונתן זינוק, התחיל להתקדם כמה צעדים קדימה וגרר יחד איתו את החמור. נמצא שהשור והחמור הלכו יחד כמה צעדים בגדלו. אמרו לו שמיים, זה לא יכול להיכנס כעת לגן עדן, השאיר אותו, השאיר אותו חצי דקה, כך כותב הרב מגלי העמוקות רבי נתן שפירא. אז תראו מי היה גאון הבית חדש, שום עוון לא מצאו לו. והוא כותב בסימן תפרש יוטט בהלכות יום הכיפורים, הוא צועק על הגבאים שנביאים וממנים כל מיני אנשים להתפלל בראש השנה ביום הכיפורים והם בוחרים אותם. אומר, מתי יש לבחור את החזנים? היינו כשהם נאמנים ומגנים על הדור ומרוצים לעם. והאמת שלנו הרבה ראיות מכך. חזן לא מחפשים מי שיש לו קול ערב. חזן מחפשים את האיש הכי חכם, הכי צדיק שבדור. איפה ראינו? בלי סוף בתלמוד, תפתח את הגמרא ותראה. הגמרא אומרת על רבנו הקדוש, שאליהו הנביא היה בא אליו כל פעם, והוא שאל אותו פעם אחת הוא איחר, ושאל אותו למה איחרת היום? אמר לו, אני הלכתי למערת המכפלה, ראש חודש היה. אז מה יש עם ראש חודש? אמר לו, אני הולך לראש חודש להעיר את האבות הקדושים. אז הערתי את אברהם, והטלתי לו ידיים, עמד והתפלל, וחזר לישון. הערתי את יצחק, טלתי לו ידיים, עמד להתפלל וחזר לישון. הערתי את יעקב אבינו, טלתי לו ידיו וחזר לישון. אמרתי לו, למה אתה עושה ככה? תתאיר את שלושתם ביחד, טול ידיים לשלושתם ביחד, שלושתם ביחד יתפללו, ותרדים את שלושתם ביחד בחזרה. אמר לו, לא, זה לא הולך ככה. אומר אליהו הנביא לרבנו הקדוש, אם אני אעיר את שלושתם ביחד, יתפללו שהמשיח יבוא לפני הזמן, בחס ושלום, חס ושלום, יכול לגבות המון קורבנות מישראל. זה אסור לעשות. טוב. אמר לו, תגיד לי, יש דוגמתם בעולם הזה? אמר לו, כן. מי אלה? רבי חייהו בניו. גזר רבנו הקדוש תענית, והביא את רבי חייהו ושני בניו יהודה וחזקיה שיהיו חזנים. אז הוא לא הביא איזה זמר שהגיע מניו יורק, או אחד שבא מקיסריה, או אחד שמופיע ביד אליהו שמצילנו, או אחד ששר אצל הישמעאלים. הביא את שלושת הצדיקים עד שבא אליהו ונדמה להם כדוב ובלבל אותם, כי אמרו משיב הרוח ונשב רוח, מוריד הגשם וירד גשם. המשיכו להגיד מקלקל חיים וחסד, חיי מתים ורחמים רבים, רעד הארץ רעדה. אמרו בשמיים מי הוא שגילה? זה אליהו. היכו אותו 60 פולסי דנורה. את אליהו הנביא, למה גילה את הסוד? ועוד יש לנו גמרא מפורשת שם במסכת תענית. מעשה פעם אחת היה עצירת קסמים. מי עלה לטבע להתפלל? מכל גדולי ישראל שהיו שם, הגדול שבכולם, רבי אליעזר הגדול. ועמד ואמר 24 רננות. 24 ברכות, במסכת תענית מובש, ביום תענית היו מוסיפים עוד 6 ברכות על הברכות הרגילות. כולם מוזכרות שם במסכת תענית במשנה. כמו שאנחנו מוסיפים אחד, העונה לעמו ישראל ביצרה, היה להם עוד 5. ואמר את כולם ולא נענה, חרב עלה רבי עקיבא ואמר רבינו מלכנו ונענה. אז הנה היו גדולי הדור, היו עולים. ושוב מעשה בגמרא שרבנו הקדוש פעם אחת גזר תענית, שאלו אותו הרב, מי היום יהיה חזן? אמר רק רבי יהודה. מי זה רבי יהודה? רבי יהודה בר אלעאי, חבר של רבי מאיר, חבר של רבי שמעון בר יוחאי, הוא התלמיד של רבי עקיבא. עליו אמרו בגמרא, ראש המדברים בכל מקום, בכל אספה, בכל ישיבה, בכל בירור הלכתי, מי מדבר ראשון? רבי יהודה. שלח אליו לבית, סתם רבי יהודה זה רבי יהודה בר אלעאי, שלח לאב לבית שיבוא, לא הגיע. אמרו לו, אמר להם, למה לא הגיע רבי יהודה? אמרו, מה רב לא יודע, הוא עני ואין לו מעיל ללבוש, אז הוא מתבייש לצאת עם הכותונת. אמר, שלח ביד התלמידים מעיל מכובד יפה לרבי יהודה. אמרה אומרת, רבי יהודה היה לו בגד אחד, מצד אחד היה של גברים, מצד אחד של נשים. שהוא יוצא לשוק, היה לובש אותו ואשתו בבית, שהוא היה חוזר מהשוק, אשתו צריכה לצאת, הופכת את הבגד, והצד השני זה דוגמה של נשים, לובשת את זה. מעיל יחיד היה לו, והוא גדול הדור, והיה לו לא וילה, ולא לשכה, ולא נהג, ולא רכב, בטח לא פקס ולא אימייל. לא היה לו דברים כאלה. אז הלכו אליו לבית, הלך זוגה דרבנן, שני תלמידי חכמים אליו הביתה עם גלימה. אמרה, תביאו הנה מעיל, והנה גלימה, תלבישו אותו, שיבוא פה להתפלל, להיות חזן. חיסו אליו הביתה, מראה אומרת, ראו בית ריק, בלי רעיתים. לא רק שלא היה מקרר, ולא מכונת כביסה, ולא תנור, ולא מיקרו, ולא ארון, אלא אתה לא מקשיב לי. זה מעניין יותר, אה? אלא מה ראו שמה? אפילו מיטה לא היה. היה מחצלת של קנים על הרצפה, שעליה היה שוכב, ועליה היה יושב. מחצלת. הסתכלו, הזדעזעו, איזה עוני זה. הוא הבין שהם מסתכלים על העוני שיש לו, אמר להם, אתם מפחדים עליי, שאני אין לי כסף? אם אני רוצה, כל הבנקים של כל העולם הכסף פה, בואו תראו, הרים את שולי המחצלת והראה להם אוצר גדול שדינרי זהב שם, לא שהיה לו, שהוא הרים וביקש מהקדוש ברוך הוא, מינה את זה לרגע, אמר, אתם רואים, אם אני רוצה, אני ברגע אחד יש לי הכל, אלא שאני לא רוצה ליהנות מהעולם. ואחר כך הלך איתם. הגמרא אומרת, הוא הייתה לו ישיבה, ואיך היו לומדים תורה? הקדוש ברוך הוא אמר עליו, על הדור שלו, של רבי דב הרעי, שקר החן, והבל היופי, שיראת אדוני תתעלל, שקר החן, מוישה, מי זה שקר החן? תגיד, דבר. זה דורו של משה, תקשיב, דורו של משה ויהושע בן נון. 600,000 איש למדו תורה אצל משה, אומר הקדוש ברוך הוא, שקר החן, למה? למה שקר החן? תגיד. אתה יודע, אתה לא רוצה, אתה עכשיו עם הגזוז. אתה לא רוצה ללמוד איתי. ואין מה עשיתי לך, אתה כועס עליי. למה שהיה להם שם מן, והיה להם בעירה של מרים, גזוז בחינם, והיה להם עננים, מקיפים אותם מכל צד, מזגן, 20 זהו טמפרטורה, ומי שאוהב 22, מי שאוהב 18, ומי שרוצה קר, 15 גם. כל אחד לפי העניין שלו היה, הענן ממזג אותו. אז זה לא חוכמה שלומדים תורה. אומר הקדוש ברוך הוא שקר החן. אגב, הבל היופי, זה דורו של חזקיהו מלך יהודה. היו עשירים גדולים, למדו תורה כולם. אבל את מי אני משבח, אומר הקדוש ברוך הוא? אישה יראת השם היא תתהלל. מי זה? זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי. מה היה שמה? רגע, הוא אומר, מה? שש מה? שש מה? שש תפוחי אדמה? מה שש? או, תגיד, שישה תלמידים היו מתכסים בשמיכה אחת. מרוב העוני. היו שישה, עכשיו תמשיך. היו שישה תלמידים בבקבוק אחד, זהו. זה אמר, מכן תראו מזה רבי יהודה בר אלעאי. אותו ביקש רבנו הקדוש שיהיה חזן. מכן תראו מי צריך להיות חזן בסליחות. זה לא דבר פשוט. לא בוחרים איך שיהיה. לכן אומר הבית חדש, לא כמו בדור הזה בעוונותינו הרבים, מדבר לפני 400 שנה. וכדי לתקן פרצה זו ראוי שיתפלל לשליח ציבור הקבוע, בפרט בקהילות קטנות. וכתב בכנסת הגדולה, מי שלא רצה לעמוד בדין תורה והלך בערכאות, אסור לו לעבור לפני התיבה. מי משתבע את חברו בערכאות. וכתב הברכי יוסף, זה הרב חידה עליו השלום, שהיה מקומות באיטליה שהיו מוכרים מי יהיה חזן בסליחות, כמו מוכרים פתיחת האחד, והוא צעק וביטל את המנהג הזה. ושהיו עולים אנשים גבירים, עשירים, שאין להם שיח ושיג, אין תפילה, איך אומרים סליחות, השם מרחם. ואותו כמו אומר שירה ופיוט, חסר רק להקה עם כינורות וקמנג'ה, וינגנו שם בושה וחרפה. אנחנו חתנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו שרים, צריך בתחנונים, בבכי, בדמעה, פרט שפל מצבנו הזה הנורא והיום, איזה מצב נורא והיום אנחנו. כמה, אתם יודעים כמה יהודיות הולכות עם גויים פה בארץ הזאת. היום היה לי שני סיפורים כאלה, כמה יש שהשם ירחם מתקלקלים, כמה זוגות יש שהבעל לא יודע מה אשתו עושה ויש האישה לא יודעת מה הבעל עושה, השם ירחם. וזה אני מדבר בתוכנו, אני לא מדבר על מה שיש ברחובות, על זה צריך לבכות. כמה ילדים יש מתקלקלים, כמה נוער באפס מעשה, כמה בנות שהולכות באפס מעשה, מחפשות פה, מחפשות שם, על זה צריך לצעוק. כמה עניים יש בישראל, כמה חולים, סובלי איסורים יש בישראל, בלי סוף. מי ראה כזאת, מי שמע כאלה? על זה צריך להיות סליחות, על זה צריך לבכות. צועק, עשה למען תינוקות של בית רבן שלו חתום, צריך לנגן שם, צריך לבכות שם. עושה למען גמולי חלב, כמה נשים יולדות בעוונות מתו בשעת הלידה והשאירו את התינוקות כמו שהם, כמה יתומים יש לנו כל שבוע, מתווספים עוד יתומים ויתומים ויתומים, ואין מי שאומר למלאך המשחית הרף. הנה כבר בשפעת הזאת כבר 13 אנשים מתו עד עכשיו, אתה לא רואה את הסוף? אז כמה צריך לצעוק ולהתפלל לשם יתברך, צריך שיהיה אחד כמו שצריך. עכשיו מה התנאים של שליח ציבור? כתב הכל בו. ונהגו לחזה נחל שליח ציבור ראוי והגון ורצוי לרומך בתפילת הימים הנוראים וימים אלו של הסליחות. והטעם, לפי שמוציא את הרבים מדי חובתם, לפי כך הדין נותן שיהיו מחזרים אחר איש שלם ובעל מידות טובות, יהיה לו ענווה ויהיה לו עין טובה ויהיה איש עם לב שמח ורצוי ומרוצה לרבים. כי אפילו בשאר ימות השנה כשמעמדים חזן להתפלל צריך שעמידו ראוי והגון, כי התפילה נקראת עבודה. ותפילות כנגד תמידים כתיקנום, הכן צריך שהאדם ייתן לליבו כשהוא מתפלל כנגד מי הוא מתפלל. למה? הגמרא בברכות אומרת, כשאתם עומדים להתפלל דעו לפני מי אתם עומדים. ולרוב בעלת התפילות אמרו אין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של תפילה, ודרשו, הנה חזרנו למדרש קהלת. קהלת כתוב בפרק ת' עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא עליה מלך גדול ומצא בה איש מסכן וחכם ומילט הוא את העיר בחוכמתו. מי זה העיר ומי זה המלך ומי זה איש חכם? הגמרא משיבה, עיר קטנה זה בית הכנסת ואנשים בה מעט, זה הציבור יחסית למה שיש בשוק, זה מעט. ובא עליה מלך גדול, זה הקדוש ברוך הוא, שולח לנו כעת הודעה שיש הזמנה למשפט ביום ראש השנה, ומצא בה איש מסכן וחכם ומילט הוא את העיר בחוכמתו, זה שליח ציבור. מה זה מסכן? עני. פירוש המילה מסכן זה עני, מסכן וחכם. ושם שהמחשבה פוסלת את העבודה, כך בתפילה. ושם שחוץ למקומו מפגל, כך חוץ למקום הראוי לתפילה וזמן הראוי לתפילה. שם שנבחרו הכהנים שהם בין הלוי לעבודה, לפי שנדבק אותו השבט עם הקדוש ברוך הוא, כך יש להעמיד אדם כשר וירא שמיים, מדבק בדרכי השם, שיהיה שליח ציבור להתפלל על הציבור. וכך אמרו בגמרא, מי שטיפולו מרובה, זאת אומרת יש לו ילדים קטנים בבית, אז הוא יודע כמה עולה חלב וכמה עולה לבנייה וכמה עולה לחמנייה, יודע מה המצב, כמה ארוחת בוקר, ארוחת ערב. ובתור רקם, מה היא רקם? שואלת הגמרא. רקם מעברות, אין לו עוונות בבית, כלומר שהוא צדיק, אנחנו אומר הכל בו. והרמב״ם פירש שלא יהיו בו בבני ביתו. שימו לב, הרמב״ם מקפיד מאוד שאם חס ושלום אשתו הולכת בגילוי ראש, הוא פסול מלהיות שליח ציבור. או אם יש לו בת הולכת בפריצות, אפילו שהיא כבר גדולה והוא כאילו אין לו שליטה עליה, הוא לא ראוי להיות שליח ציבור. למה? יבוא השטן ויגיד, מה זה מתפלל על הציבור? הבת שלו הולכת כך, הבן שלו הולך כך, קטרג, וכל הציבור יהיה בסכנה. אז יחפשו אחד שאין בבני ביתו דבר כזה. הוא ממשיך הרמב״ם ואומר, ולא בכל קרובם וכל הנלווים אליו בעל עבירות. זאת אומרת, אלה שברשותו, כמו נכדים, קלות, חתנים, שיש לו השפעה עליהם, שמרחם. מה? יש, יש. יש. אלא יהיה ביתו וקם מעבירות, שאין שצריך ילמדו הכהנים 5 שנים הלכות עבודם, הכתיב בין 5 ו-20 שנה, הכתיב בין 30 שנה, מקשה הגמרא, פעם כתוב שמתי הלוי מתחיל לעבוד בין 25, פסוק אחר אומר ב-30, ושיבה הגמרא מ-25 עד 30 הוא לומד את העבודה, הוא נמצא בעבודה, הוא סטאז' עושה. יש לוי מבוגר, לוקח אותו איתו, חונך שלו, מראה לו את כל העבודה, ואסור לו לעבוד 5 שנים, עד שהוא לומד ומשתלם בעבודה, אומר ככה שליח ציבור, ושים לידו איזה אחד שילמד 5 שנים את המקצוע, מה זה שליח ציבור, וצריך שילמד סדר התפילה והקריאה של התורה, זמן מרובה לפני שיהיה שליח ציבור. לכן זה לא טוב, יש כאלה מביאים ילד בגיל בר מצווה, כבר מעלים אותו שיקרא, ויש בגיל 9, אומר שיתרגל, מה עושה על הגב שלנו, עושה סטאז'? כן. וכדי שיהיה בקי יפה יפה יפה, וכך אמרו לעולם, יסדר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל. עכשיו יש חיוב, למדנו את זה מסכת ראש השנה, הגמרא אומרת שכל תפילה שהיא באה יותר מפעם ב-30 יום אסור לומר אותה עד שיכין אותה. לכן יש מהפוסקים כתבו ברכת הלבנה, עכשיו השבוע יצא לנו ברכת הלבנה בליל שישי רק ב-10:30 בלילה, יהיה אפשר לברך עד 11:30, 11:30 היא כבר שוקעת, אז רק ב-10:30 בלילה או מוצאי שבת. אז זה עבר כבר 30 יום מפעם שעברה, צריך להכין את הברכה לפני שמברך, להסתכל כל דבר, כל קטע מהתפילה שעובר עליו 30 יום חייב להכין אותו, ואסור לו לבוא ולברך. לכן תפילת ראש השנה לפי ההלכה לא אסור לו לבוא ביום ראש השנה ישר לנחות, לפתוח את הסידור ואיפה שיצא לו. מכיר שם את הסיפור עם ההוא שלקח הגדה של פסח והיה בתוך ההגדה דף אחד מהסליחות, וכשהוא הגיע בדיוק הדף הזה היה מונח בעשר מכות כשהוא הגיע שם, והוא צריכים לשפוך שם, אז הוא היה שופך והגיע שם הבידוי, שם אכלנו מאכלות אסורות והיה שופך, בגדנו ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו גנבנו גאינו, הוא נותן בוקס על הלב ביד אחת, ביד השנייה שופך מהיין, אשתו כבר נגמר היין, מביאה עוד בקבוק, נגמר, מביאה עוד בקבוק. אומרת לו, מה קרה השנה כזה ארוך? אמר לה, שקט, השנה שנה מעוברת, לכן יש כעת הרבה מה לקרוא. והיה דף אחד נמצא שם. אומר לעומת זאת, למה צריך שהחזן יהיה יודע, צריך שיהיה יודע, בחיים פלאצ'י כותב שיהיה יודע את כל התפילה בעל פה וגם הסליחות בעל פה. למה? לפעמים הספר סליחות שהביאו לו חסר דף, חסר דף מה יקרא את הדף הבא, אז הוא יודע להשלים בעל פה, ולבד יודע להסתדר. לכן צריך שיהיה בקי יפה יפה, ואם לא אומר, וגם שיהיה יגיע לפרקו, כמה הוא פרקים? מ-30 יום ל-30 יום. והגיע לפרקו, הגיע לגיל 30, כבר הוא נקרא זקן שקנה חוכמה. לפני גיל 30 עדיין הוא בוסר, לא מבוסל. אחרי 30 כבר משופשף יותר. לא שמעתי, מי? מה החזן? כל ערב שמרוצה, שהציבור מרוצים ממנו. חייב להיות תמיד חכם, חייב להיות ירא שמיים, חייב שבני ביתו יהיו כולם צדיקים ושומרי מצוות. אומר, ואם לא כן לא יכניס עצמו בעבודת השם, כי בעבודת השם הוא אמצעי בין ישראל לאבינו שבשמיים, ולכן צריך להידקדק בשניו. והמצווה מן המובחר שיהיה בין 30 שנה, שאז ליבו נכנע ונשבר יותר. פחות מזה הוא עדיין צעיר, הראש שלו בהנאות של החיים. ונהגו שלא יתפלל אלא מישהו נשוי אישה. מאיפה למדנו את זה? מה כהן הגדול? מראה מסכת יומה אומרת שצריך שיהיה נשוי, שאם אין לו אישה לא יכול לחפר. איפה ראינו? הפסוק אומר וחיפר מעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. אז צריך שיהיה לו אישה. שיש נהגו גם אפילו זקן ועליכם אלמן, פוסקים כתבו, הוא רוצה להיות חזן, צריך שיישא אישה. יהיה לו אישה בביתו, שהוא יחפר, שיהיה ראוי. למה? האישה שומרת אותו מן החטא. אומר לעונש, שליח ציבור, שלא ראוי להגון, ועומד וקורא בתורה, כי היא הוראת משפטי השם באיסור והיתר, אין מקיפים לו כשאר עונשים. מה פירוש אין מקיפים? לא נותנים בהקפה. בשאר עוונות, אז הקדוש ברוך הוא לא גובה מיד, אלא משאיר אותו למאות זמן, לפעמים שנה, שנתיים. מעריך פה, ערך, אפיים ורב חסד ואמת. אבל בעבודות כאלה, של עבודות קודש, יש לו עוון, מיד מקבל מכה. חייב להיזהר, לא יקפוץ להיות חזן, אם הוא לא ראוי. או אם הרב לא אומר לו לעלות, אם הרב אומר לו חייב. והם מסרבים לקטן והם מסרבים לגדול. אומר והוא נקרא מלאך השם, כמו שדרשו רבותינו זל ואל תאמר לפני המלאך, כשגגה היא בשליח ציבור, שכל העושה מלאכת השם נקרא מלאך. שומע מה זה? חזן זה מלאך, רק שלא יהיה מלאך חבלה. וצריך שיקדש עצמו מטומאה, זאת אומרת, אם יודע שיצאה טומאה מגופו, ילך יטבול במקווה. ושיהיה קדוש במחשבת עבירה, כל שכן ממעשה. וכתב עוד הכל בו. יורד לפני התיבה שליח ציבור שיהיה אדם הגון מרוצה לכל הקהל. מבקש רחמים מאת השם, שיחוס על הציבור. ויש נהגו ששליח ציבור בעצמו לפני התפילה, מבקש מהקדוש ברוך הוא. ואומר לו, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שתטהר מערכי רעיוני ותכונן מענה לשוני. לבקש מהקדוש ברוך הוא לסדר לו את המוח ולסדר לו את הלשון שלא ייכשל. למה הגמרא אומרת אם חס ושלום שליח ציבור נכשל בלשונו, סימן רע לציבור עצמו, שמשמור. ותחסכנו מזדונות ותקננו משגיאות ותהיה עם לבבנו בעת מחשבותינו ועם פינו בעת הטיפנו ועם ידינו בעת מעבדנו ועם רגלנו באחוז שבילנו ולא נוציא מפינו רק הישר בעיניך ולא נאמר לפני המלאך דבר שלא כרצונך ותגער בשטן שלא יבהילנו וביצר הרע שלא יכשילנו והאר פניך אלינו ונתת מעודך עלינו וקבל תחנוננו ועוזרנו על דבר קירות שלך. כל זה תפילה שהכל בו כתב אותה בסימן עין. אומר שזה תפילה שכל שליח ציבור בימים נוראים צריך לומר אותה לפני כן. תראה ביום כיפור מה מבקש בתוך העמידה, ריבונו של עולם, לא בעדי אני מבקש אלא בעד כל הקהל הקדוש הזה, אבל פי שאני יודע שאיני ראוי ואיני הגון, לבקש רחמים על עצמי וחושקן על אחרים. שמתי פני כחלמי, זה לא פשוט. תראה מה כותב רבנו בהי, אומר שם ביום הכיפורים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, היה עם פיפיות שלוחי עמך ואת ישראל, הוריהם מה שידברו, הביניהם מה שיאמרו, ואני כשלו בלשונם. מה זה עם פיפיות? היה עם פיות. פיפיות? אומר, בגלל שהחזן של מוסף הוא תופס חרב ביד ונלחם עם השטן על כל הקהל, על החיים של כל הציבור. אז יש לו חרב פיפיות שחותכת משני צדדים. רוממות אל בגרונם, זה השליח ציבור, וחרב פיפיות בידם. לכן הנהגות של האשכנזים, המוהל ביום המילה, הוא עובר לפני התיבה, זו סגולה נפלאה, לכפר בעד הקהל. כיוון שהוא מכפר כעת, עוד מעט עושה ברית, מכניס ילד בבריתו של אברהם אבינו, אז אנחנו רוצים לזכור שהוא יהיה חזן היום, ואפילו זה סתם יום של חול, נותנים לו להתפלל, מתחיל בדיוק וחרות עמו הברית, שם היו נוהגים לתת לו. עד כאן אומר החזן הקבוע, חרות עמו הברית, אומר לו חרות עמו הברית, למה רוממות אל בגרונם להרת פיפיות בידם. אז זה מלחמה, זה לא דבר פשוט. אתה חושב אם אדם חס ושלום קרה לו איזה אסון או מחלה או חלילה וחס דבר רע, אותו יום דנו אותו שהוא התפלל בבית הכנסת, אם היה חזן טוב שם היה מונע את זה ממנו, ולפעמים נגזר על האדם יודע איזה גזרה וניצל, זה בזכות איזה תפילה שהתפלל אותו היום, בזכות חזן שהתפלל עליו, או בזכות איזה ברכה שברך אותו. שמעשה נורא עם הנהר שעליו השלום, חמותו אידל, היו קוראים לה אידל, לכן הוא קרא את שם המשפחה שלו אידליס, רבנו שמואל אידליס מהרשה, על שם חמותו. מה היה בחמותו? חמותו הייתה עשירה גדולה, והיא נדבה בית שלה לרב, עשתה שם ישיבה בספרייה, ותלמידים, 60 תלמידים היו לומדים שם על חשבונה, ומאכילה אותם, משקה אותם, מלבישה אותם, מנעילה אותם, כל מה שהם צריכים. אבל דבר אחד, ארוחת צהריים של הרב, היא בעצמה הייתה מכינה כל יום, ולא מרשה לאף אחד שיכין, ולא לבת שלה שהיא אשתו. אז היא הייתה כך, שמה ילתי שם, זה גזוז מרדים נתן לך, שם בזה חומר הרדמה, זהר. אז הוא יום אחד הייתה במקום רחוק ועזבה את העסקים ורצה בעגלה ואמרה לעגלון שיקח אותה מהר, הביא אותה אצל מהרשה, והוא ידע מהרשה שהיא באה ממרחקים, והביאה לו את האוכל. אמר לה, חמותי, השם ישמור אותך מכל רע ויאריך ימייך בטוב, גזור עליי גזרות טובות. כך אמר לה, מי אמרה אמן. באותה לילה היא חולמת שמביאים אותה לבית דין של מעלה ודנים אותה למוות, והיא רועדת שם, שואלת על מה. אומרים לה שהיא הייתה מיילדת, ולפני כך וכך שנים הייתה איזה יולדת שהייתה במצוקה מאוד בשעת הלידה, והתינוק לא יוצא בקלות, והיא ראתה שהתינוק לא יוצא טוב, והיולדת כבר הייתה בסכנת חיים שעוד כמה דקות היולדת תמות. יש הלכה שאם הילד מסכן את אמא שלו, אז מוציאים אותו, אפילו חותכים אותו ומוציאים אותו, ואפילו הוא ימות בלבד שנציל את האמא. למה? הוא יש לו דין רודף, האמא כעת בסכנה בגלל הילד, אז מצילים אותה בדמו של התינוק. אז היא עשתה את הדבר, ביצעה את הדבר, לא הייתה ברירה, והצילה את חייה של היולדת. אז בא השטן בכתרי, כשהיא הרגה עובר מישראל, אבל היא צעקה ואמרה, אני הצלתי, עשיתי לפי הלכה. אמרו, אבל אפילו, אבל על ידך הסתבב סיבה שתינוק מת, צריכה לשלם על זה. שאלו ברקיע בבדין של מעלה, אם יש מישהו סניגור, יודע להגיד עליה סניגוריה, אמרו את כל המצוות שהיא עשתה, אמרו, בסדר, עשתה מצוות, גם אחרים עושים מצוות, אבל עכשיו היא צריכה לשלם עבור העבירה הזאת. פתאום הגיע הסניגור אחד, אמר, רגע, רגע, אתם מכירים את המאה עכשיו? ובדי, בכל בדין של מעלה מהללים שבחים אותו, הקדוש ברוך הוא אומר בשמו כל לילה בחצות חידושי תורה, מהרשה פירש את כל התלמוד. נו, אז מה? המהרשה היום ברך אותה שהשם יציל אותך מכל גזרות רעות, והשם יאריך ימייך בטוב, ואם אנחנו נהרוג אותה לא יתקיימה הדברים. אמרו, צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים, בזכות המהרשה תחזרי הביתה. והתעוררה זו מהבהלה ורצה אצל המהרשה, סיפרה לו את הסיפור הזה. סדעזע המהרשה, אמרה לו, אבל למה בדין של מעלה ככה יעשו לי, יהרגו אותי בגלל הילד? אמרה, תראי, אם היה יוצא ילד כמוני תמיד חכם כזה גדול ואת הרקת אותו. אמרה לו, תחילה, כי ילד כמוך גדול בתורה והורג את אמא שלו, יותר טוב שלא ייבלד. חבוד, דוד.
התפילה של כן.
נכון. שיחזיר. כן, אז אנחנו אומרים לו, אחר כך יש את הבקשה שאומרים, אין לנו לא לבונה ולא סמים, לא כתורת ולא עבודת השם ולא הזכרת השם, אבל אחרי זה יש קטע באותיות גדולות, אבל יש לנו היום יום הכיפורים, יום שאסור באכילה ושתייה ורחיצה. זאת אומרת, אנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים, שזה הצום. בסדר. אז מתייחסים שאנחנו קראנו את זה ונשלמה פרים שפתנו, לכן נכנסו שם גם כל מיני פיוטים, רבי שלמה בן גבירול ורבי יהודה לוי שבאמצע, וכל הבית החוזר הפזמון ונשלמה פרים שפתנו. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אתה קורא את סדר העבודה ואני מחשיב לך כאילו הקרבת אותו בפועל. זה המעלה. ואחרי זה אנחנו, אם זה, מצרפים את כוונת הלב ואת המקסימום שיכולים לעשות, מעמידים שליח ציבור הגון, נראה אלוקים, והוא עושה את העבודה ומציל את ישראל. אין מה לעשות, זה המקסימום שיכולים, אין ברירה, מה נעשה? אחסן מנבלס, כמו שאומרים. כן, גם אותו היום, משנה שעברה בראש השנה דנו אותו, השנה הזאת בראש השנה, אבל היום עשו דיון מחודש עוד הפעם, אם לבצע או לא לבצע. לפעמים הוא מקבל תחייה, לפעמים הוא מקבל חנינה, לפעמים הוא מקבל ערכה, הכל יש. כן, הוא עשה עבירה באותו היום ואז הוא לא קיבל את החנינה, לעומת זאת הוא יעשה מצווה אותו היום והוא יקבל חנינה. נגזר עליו בראש השנה שבתאריך זה וזה יקרה לו כך וכך, אבל זה עדיין ניתן לשינוי עד אותו היום ועד אותו הרגע. לכן ניתן צדקה, יעשה איזה תשובה, יעשה איזה משהו, באותו רגע הפך וקרה את הגזר דין שלו. סבא, כן. תלוי בבן אדם, תלוי בציבור, תלוי בשליח ציבור, תלוי בכל. כל הגורמים משפיעים, אין דבר שלא משפיע, הכל משפיע. סבא, לפעמים תלוי אם יש לו ילדים קטנים, הם מצילים אותו. אם יש לו איזו אישה צדקת שהתפללה עליו, היא גם תציל אותו. הכל. אם הוא עוזר, למשל, לאיזה משפחות נזקקות, אפילו הוא לא ראוי, אז בגלל אם הוא ימות, מי יעזור להם? לפעמים, אם יש להם זכות, הם מצילים אותו. הכל, מתחשבים בשמיים בכל. זה פירוש הפסוק, גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות, על כל דרכי בני אדם. לפעמים אפילו אתה רואה בעל מפעל שהוא לא איש צדיק, הוא עלם, אבל הנה הוא חי וקיים. למה? יש לו 80 עובדים, 100 עובדים, ויש לו עבירות. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אם אני אמית אותו, מי יפרנס את כל הפועלים האלה? מה אשמים הנשמות של הילדים שלהם? אז משאיר אותו עד שמתמלא צעתו, והם גם כן חייבים איזה חובות, אז מכה בו והשם ישמור. זה הכל ככה, הכל דנים בשמיים כל הזמן. סבא השלה עליו השלום, בעל שני לוחות הברית, וכותב, ראוי ונכון שהשליח ציבור המתפלל בימים אלה יהיה מבין מה שמתפלל, נערי אלוהים ובעל מעשים טובים, וראוי להיות שישוב בתשובה ומתחרט על חטאה בכל ליבו, כיוון שהוא המליץ עבור הציבור. ואם חס ושלום המתפלל יש בו איזה עוון, איך ייתכן שיהיה מליץ יושר לפני השם יתברך על הקהל? ועלו דבריו אינם נשמעים ונדחים מחמת חטאיו ופשעיו. לכן ראוי להיזהר בזה מאוד, כך אומר השלה, ולא כמו שנוהגים וכולי, שסוחרים להם חזן שיש לו כל ערב. איפה אתה? שומע? אף על פי שהוא בעל מעשים רעים, אלא צריך שיהיה חזן דבר ראשון בעל מעשים טובים. וספר חסידים כתב יותר מזה, שכל אלה שמעוזרים ומסייעים לבחור שליח ציבור לא טוב, אומר, אלה עתידים ניתן תדים והם ייפגעו ראשונים, כמו שהיה בזמן פילגש בגבעה. שלמה פילגש בגבעה, הפעמיים הראשונים שהלכו ישראל נפלו, מתו מישראל אז כמעט 80 אלף איש במלחמה שהיה בין שבט בנימין לשאר השמה. כתוב שהכהן שהם שלחו בהתחלה לא היה ראוי, אז לא הציל אותם. הפעם השנייה גם כן לא היה ראוי, אז לא הציל אותם. הפעם השלישית שלחו את פנחס בן אלעזר, הציל אותם ולא קרה מישראל כלום. אז הנה רואים, אומר השלה, שהכהן שהיום זה השליח ציבור במקומו, הוא יכול להציל את הציבור. זה דבר גדול. ולכן כתבו גם שלפני יום ראש השנה יכין את עצמו. הזוהר הקדוש כותב רבי שמעון בר יוחאי, זוהר פרשת ויקרא דף י"ח, היה רבי שמעון בר יוחאי לוקח את התוקע, מכניס אותו אצלו הביתה 3 ימים מעצר בית לפני ראש השנה, שלא יראה פני שום איש ובטח לא פני אישה 3 ימים. והיה אומר רבי שמעון שכל התפילה עומדת על התוקע. אני שאל אותי איזה יהודי אחד לפני שבוע, ששני בתי כנסת ביישוב, באחד יש חזן תמיד חכם ירא אלוקים, בעל מידות טובות, מתפלל, תוקע ככה בינוני, אבל כנסת אחרת שם תוקע ירא אלוקים, אבל החזן לא טוב. אמרתי לו, לך איפה שאת תוקע. ולמה? מפה הראיה. רבי שמעון, ועוד מה הסברה? הגמרא בפירוש מסכת ראש השנה אומרת, אם אדם נמצא ביום ראש השנה תקוע באיזה מקום, אם הוא, ואין לו שם לא מניין ולא יהודים ולא כלום, הוא צריך ללכת ברגל. אם הוא ילך לכיוון צפון, הוא ימצא שם תפילה, אבל תקיעות הוא לא ימצא. ואם הוא ילך לכיוון דרום, הוא ימצא תקיעות ולא תפילה. ילך לאיפה שיש תקיעות ולא לאיפה שיש תפילה. ומה הטעם? תקיעות הם מדאורייתא. תורה מחייבת אותנו לשמוע תקיעות. בשנה ביום ראשון של ראש השנה זה שבת, אז אין לנו, אבל ביום השני זה גם מדאורייתא. כי יומה אריך תדמיה, תרי יומי דראש השנה, כי יומה אריך תדמיה, זה לא כמו יום טוב שני של גלויות. זה אותה קדושה, קדושה אחת היא להם. אז ביום השני צריך לשמוע תקיעות. תקיעות בכל מקרה צריך לשמוע. תפילה, אם לא שמע, לא שמע. אנוס, מה לעשות? אבל תקיעות הוא צריך לשמוע. כנראה הוא לא יכול ללכת, או שאני לא יודע מה שיש לו. כן. שאלה אחת. כן. כן. אז מה הוא רוצה? להתחתן עם מה? עם קיר? בטח עם בחורה. שמה אתה צריך לפרט? נו. גימטריה של מה? תאריך הלידה? או של השעון? השם שלו, השם שלה, זה אברהם אבינו שהתחתן עם שרה, הוא עשה גימטריה? אופי. אז לא צריך. קשקוש, קשקוש גמור. עכשיו תשמע מה כותב הרמ"א עליו השלום. הרמ"א כותב, הביא את הרדב"ז, הרדב"ז היה רבו של מרן רבי יוסף קארו, אומר, אם יש לנו שני חזנים בראש השנה, אחד הרב הגדול והשני גם רב גדול, אבל הוא תלמיד של הרב הגדול, איך יחלקו את התפילות? אומר, התלמיד יעלה בשחרית והרב יעלה במוסף. גם בשבת אותו דין. מכאן תראו, הכל עושים לנו הפוך. בשבתות בבתי הכנסת הגבאים המטופשים האלה מה עושים? רואה את החזן החשוב, היקר והמדופלם, הוא מתפלל שחרית. אחר כך מוכרים את המפטיר, עולה איזה אחד צ'ח-צ'ח, צולע, נכה, מי יודע אם לא נסע בשבת, בא לבית הכנסת, הוא עולה מוסף. ותפילת מוסף היא פי 10 ופי 1,000 מתפילת שחרית. שאנחנו אומרים כתר. בימים נוראים זה הרבה יותר חמור. לכן בימים נוראים יזהרו להעלות את החזן הכי גדול. היה בישיבת פורת יוסף, עליו השלום, היה חכם שבתאי אתון, עליו השלום. היה איש פלא, בעל יראת השם, היה ישר בוכה, מתפלל היה בוכה. הוא היה מתפלל בשחרית. במוסף היה מעלה את אביו, היה זקן בן 80, הרב בן ציון אתון. רק היה מתחיל שובה נמעונה, כבר היה בוכה, כבר היה דמעות. שובה נמעונה חוזקן בבית מהוויה, כחופה וכל אסון, בוכה. התפילת יום הכיפורים, מי לא היה בוכה איתו? אני יודע כמה הגן על ישראל בתפילות האלה. הדמעות האלה שהם מורידים בסליחות, מורידים בראש השנה, ביום הכיפורים, זה לא הולך להקם. זה כל זה מחפר, הגמרא אומרת שזה מובטח שהתפילה עולה. ולא רק זה, אפילו לא הוריד דמעות, השמיע כל בכי. הגמרא אומרת אפילו לא דמעה. שמה כתוב את דמעתי אל תחרש, אבל בכל בכי, כי שמע אדוני כל בכי, אדוני תפילתי כך. שומע את הקול שלו בוכה, קול של בכי, עושה קול של בכי, אפילו שלא ירד בכי. מיד אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח את התפילה. וזוהר אמר על הפסוק, ותפתח ותראהו, והנה נער בוכה ותחמול עליו התומר מילדי העברים זה. אומר מי זה ותפתח? היא השכינה הקדושה. באה לבית הכנסת, יש לה חלון מיוחד שהיא פותחת אותו ורואה. והנה נער בוכה, רואה את השליח ציבור בוכה, ותחמול עליו, ותומר, מילדי העברים זה, זה יהודי זה, צריך לרחם עליו, זה הבן שלי. בשבילו מצילים את כל הקהל. אז כותב רמה עליו השלום, שם בסימן תף קוף פה, א', שצריך לדקדק אחר השליח ציבור הכי טוב. עכשיו קראנו כל מיני תנאים שצריך לשליח ציבור. לא תמיד מוצאים כזה. מה לעשות? אז הוא אומר, תחפש את הכי טוב שיש בקהל. אבל מה הכי טוב? לא הכי טוב בקולות. הכי טוב בתורה ומעשים טובים שאפשר למצוא, שיתפלל סליחות. סליחות. לפעמים לוקחים ילד קטן שיעלה יגיד סליחות, בושה וחרפה. או שרים את כל הקטעים של הסליחות. היום זה נהיה שיר, זה פיוט. נהנית, לא נהנית. מה זה נהנית מהסליחות? באים פה בשביל הנאה. מה זה בית קפה? מה זה מופע? שירה ופיוט, בושה וכלימה. זה בקשה ותחנונים בפני השם יתברך, שאנחנו בושנו במעשינו ונכלמנו בעוונותינו. אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש. הוא יפכה בצד, יפכה על הציבור וגם על עצמו. מה יעשה? זה מה שצריך לעשות. אז אומר שם שיהיה הכי גדול במעשים, שיהיה בן 30 שנה, ויהיה נשוי. וכתב עוד שאם יש לצדיח ציבור שתי נשים, אסור לו להיות חזן. למה? צריך דומדום יד הכהן גדול, בעד ביתו, ולא שני בתים, בית אחת. בית אחד. היה מצוי אז בחוץ לארץ, היו נושאים שתי נשים. ואמר ואפילו הוא היה בן כמה שנים כבר מוחזק. אין חזקה לנזקים. מגרשים אותו. הוא הולך הביתה. עד כעת התפללת פה בטעות. מהיום אנחנו רוצים לעשות סדר. כי זה סכנה. קהל עדתנו עליך ישמוכו. כל זה העריך, תראו, הרב של מי ציבור, עליו השלום. הוא אביו של מערית אלגזי. שהוא ספר של מי ציבור. בחלק השני של מי חגיגה. למה? של מי ציבור זה על תפילות יום יום. שלמי חגיגה זה חלק ב' מדבר על תפילות של החגים וימים נוראים. כתב הקדמה ארוכה ארוכה על דיני שליח ציבור ואסף את כל הפוסקים להראות כמה זה חמור וכמה זה נורא. זה לא פשוט עניין של השליח ציבור. אם חס ושלום שליח ציבור לא בסדר, הגמרא אומרת אם הוא לא לומד תורה אפילו הוא מועז בתפילה שלו, שנאמר אותם אוזנו משמוע התורה גם תפילתו תועבה. ואם הוא לא ראוי, עליו אומר הקדוש ברוך הוא מליציך פש עובים. מה זה מליציך? עורך דין שלך שהבאת הוא פושע, הוא עצמו עבריין קרימינל. מה אתה מביא לי נציג כזה שהוא זה יותר גרוע? נפל קשר עזור ונפל עוזר. הוא בא לעזור להוא והוא בעצמו נכה, הוא עצמו לא בסדר. אז כמה זה נורא, כמה זה קשה. לכן צריך זהירות גדולה בזה. ואז כתב יפה ללב, רק אם עוסק בתורה ראוי לבקש מהקדוש ברוך הוא. אם הוא לא עוסק בתורה לא ראוי ולא יהיה בשום פנים באופן. והביא שם בספר חסידים מעשה פעם היה באיזה חסיד אחד שתוך כדי התפילה הרגיש שיש קטרוג גדול על הציבור, עזב את הניגון שהיה בזמן שהיה צריך והתחיל לבכות, ובכו איתו כל הציבור. גלה להם מת בחלום ואמר להם, תדעו שבאותו רגע היה עליכם גזירה קשה, וזה החכם הזה שעשה את מה שעשה באמצע, גרם שכולם יפקו, כולם... אומר, אנשים מתרגשים מהפיוטים, כמו בסליחות. אומר, מתי יגיע לקטע ההוא ולקטע הזה, אני אשמיע את קולי ואתה תשמיע את קולך, ונעשה מנגינה כזאת. מנגינה, אומר, והם טיפשים לא יודעים. עיקר הסליחות זה י' ג' מידות. שם זה הכי חמור. כל הסליחות בא בשביל זה. הרי כל מה שקראנו עד עכשיו התחילה, תנא דבי אליהו בגמרא שלנו, מה שאמר רבי יוחנן, שהקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור, ועבר לפני התיבה. מה אמר? הוא בעצמו אמר. והפסוק אומר, ויעבור השם, מי זה ויעבור? החזן היה ויעבור, כשעבר לפני התיבה השם, על פניו של משה, ויקרא, הקדוש ברוך הוא קרא, השם, השם. מה זה פעמיים השם? אני קודם שחטא אדם, אני אחרי שחטא אדם. ואז אמר, אל רחום וחנון, מנה את כל י"ג מידות, ואמר לו למשה, בכל פעם שישראל עושים לפניי כסדר הזה, אני מוחל עוונותיהם של ישראל. בימים נוראים, העיקר זה תפילת העמידה. אז יש לנו פיוטים, זה הפיוטים כדי לחמם את הרגש, לעורר את הלבבות. גם הניגונים שעושים זה בשביל להצית, אבל העיקר, העיקר זה תפילת העמידה. תפילת העמידה הוא שם יבקש. זה לכן אמרו, בימים נוראים אנחנו אומרים את הפיוט, ידי ראשים נחלשים מהשיג ידי כופרם. לא אומרים ידי ראשים נחלשים, מה זה ידי ראשים? כמורה אומרת, כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. אם בתחילת השנה אנחנו ראשים, מה זה ראשים? עניים. בוכים כמו עניים. צריך לבוא לבית הכנסת ולהתחנן, כאילו אדם נגמרו לו החיים. היום הוא צריך למות, חס ושלום. ואם הוא לא מתפלל, הוא ימות. זאת אומרת, בנו של עולם, תרחם עליי. תרחם על אשתי, על ילדיי, תרחם על משפחתי, תרחם על קהילתי, תרחם. אז ידי ראשים, שנה שרשה בתחילתה, מתעשרת בסופה. סוף השנה תהיה מוצלחת. זאת אומרת, שנה תהיה מוצלחת עד הסוף. אבל אם הוא בא לפלל איך שלא יהיה, לא הולך לזה, קונה כרטיס בבית הכנסת הגדול, איפה יושיבו אותו, באיזה שורה, באיזה חזנים יהיו, ותהיה תפילה מעניינת ומושכת את מה זה. ואנחנו נמצאים בסכנה, וצריך לצעוק לשם יתברך. ואומר גם שואף כמו עבד. מה שואף כמו עבד? פסוק אומר באיוב, כעבד ישאף צל. העבד הוא מחכה רק שיהיה לו איזה פינה של צל, עובד כל היום בחום, מחפש פיסת צל כדי לעמוד תחת הצל. שואף כמו עבד ישאף ליד רבו, הסדך פירוס עליו, הוא קרע שטר חובו. ולכן כמה צריך לבקש רחמים. זה לא פשוט. אלה ימים שכל החיים שלנו נגזרים באותה שעה. אז זה אמרה הגמרא בסנהדרין, הלא תיטה עליך אשרה כל העץ. כל המעמיד פרנס שאינו הגון, ארוחות חיים, אומר פרנס פירושו חזן. למה קורא לו פרנס? כי הפרנסה שלנו בידו. הרי נגזר פרנסה על הציבור בימים נוראים, אז הפרנסה היא ביד שלו. כל המעמיד פרנס על הציבור שאינו הגון, כאילו נטע אשרה אצל המזבח. אומר הרוחות חיים, אין פרנס יותר משליח ציבור. הוא מנווט את כל התפילה ואת כל הסדר מההתחלה עד הסוף. יש דברי מלכיאל כותב, אם החזן שלח את הילד שלו לבית ספר לא קדוש, שמלמדים שם חול, זה צריך לסלקו כי הוא שקרן. זה אסור להעלות אותו, זה סכנה לציבור כולם. עליו נאמר, הוא ניצח הפש עובי. רבו דרן אומר, למה קוראים לו חזן? לשליח ציבור, מה זה חזן? חזן אסון נתת החזה, צריך לראות. צריך להיות רגיש, להבין. וגם לראות את התפילה, איפה מפסיקים, איך מנגנים, מתי זה זקף קטון, מתי זה שופר מאופך. וכן גם בכיתה הסליחות, איפה לעלות, איפה לרדת, איפה להאריך, איפה לקצר. חזן זה לשון חזה. עוד לראות בציבור מה יש להם, איזה כאבים יש להם, לדעת את רחשי לב הציבור, מה ההיסטוריה של כל אחד, מה הבעיות של כל אחד, לבקש רחמים עליהם. החזן זה לא בשביל סתם להשמיע הכל, הוא מבקש רחמים על כולנו, הוא שליח שלנו לבקש עבורנו. לכן צריך שיהיה איש הגון, איש משכמו ומעלה, וגם בעל רחמים שמרחם. הרי אפילו בסנהדרין הגמרא אומרת אסור למנות סנהדרין זקן אחרי גיל 70, פסול. למה? הזקן הוא אכזר. מה אכזר? כן, אומר, הוא כבר עבר את רוב החיים וראה בחיים הרבה צרות, הוא שומע מישהו תאום, הצרה שלך זה כלום, ראיתי אנשים עם צרות הרבה יותר, זה אכזריות. מה פירוש? הוא מסכן, כואב לו, הוא לא יודע הצרות, זה הצרה שבאה לו, כואבת לו האצבע הקטנה, בשבילו זה כאב. לכן צריך שיהיה איש רגיש. למה משה רבנו הקדוש ברוך הוא כמה בכה עליו כשהסתלק מהעולם? לא ראינו על אחד שהקדוש ברוך הוא בכה עליו, רק על משה. צועק הקדוש ברוך הוא בכל הרקעים, מי יקום לעמי רעים, מי יתעצר מפה עלי אבן, עד שממתצר הפנים בה התחיל לצעוק. אומר הקדוש ברוך הוא, מה משה בחייו שלך ומיתתו שלך, מה קרה? אז הוא אומר לו, מה, אין אדם שרץ לפני ישראל ודואג להם ומרחם עליהם כאשר יישא האומן את היונק. כך היה, אומר הגאון מווילנה, אמר דוד, כגמול על אמו כגמול על הנפשי. ישראל לא היה להם שום דאגה, כל בעיה שהיה להם, נגיד הקוסטי שלו לא חם, אומר משה, הקוסטי שלי קר. כל בעיה קטנטונת שהיה לו, היה הולך למשה, משה פותר לו את הבעיה. אז הוא היה כמו תינוק, הרי תינוק מה בוכה לאמא? כל מיני שטויות. כאשר יישא האומן את היונק, זה היה הסבלנות שמשה רבנו סבל את ישראל. איך יישא לבדי תרחכם עשאכם וריבכם, תאר לך זה שליח ציבור. עמד, אמר לקדוש ברוך הוא, יש לו אולטימטום, ועתה אם תישא חטאתם ואם אין מחני נם סברך אשר כתבת. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ועתה אני חלי. הגמרא אומרת, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שאחזו למשה, משה אחזו את הקדוש ברוך הוא כאדם שאוחז את חברו בבגדו, ואומר לו לקדוש ברוך הוא, אני לא עוזב אותך עד שתם כעת מוחל להם. אז הוא אומר לו, אני חלי, אני עזוב, עזוב, מה אתה מחזיק אותי? זה משה רבנו. מי היה כמו? מי? איפה יש כמו? אין כמו משה. כן, נאמן ביתו, כל ביתי נאמן הוא. זה משה שראוי לעמוד פרי ישראל. אז אין לנו את משה, לפחות נחפש אחד הכי טוב שיש בקהל, שהוא יהיה. אז אדם יזהר איפה הולך להתפלל בימים נוראים, ואם יזהר בסליחות שיעמוד אחד כמו שצריך. אז לא עומד אחד כמו שצריך, תתפלל אתה בנכן בין עצמך, תבכה בתוך הסליחות, שבור את הלב כדי לזה. השם יתמלא עליכם בעלינו ברחמים, ויבטל מעליכם עליהם כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם עליהם גזרות טובות, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.